שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר, היום יום שני, באולפן אני לבד, איתן אבריאל. חברת ההייטקס הישראלי, וויקס, המעסיקה בישראל אלפי עובדים, הודיעה הבוקר לבורסה בארצות הברית שקצב צמיחת ההכנסות שלה ירד השנה ל-10-13% מול כמעט 30% בשנה שעברה. וגם שהיא שואפת לצמצם את ההוצאות, את הוצאות התפעול שלה ולשפר את הרווחיות. כמו חברות תוכנה רבות, מניותיה של וויקס הנסחרות בבורסה בנאסד"ק ירדו בשיעור אחד של 55% מתחילת השנה. ולכן אנחנו נדבר על כל זה עם ניר זוהר, נשיא וויקס, גם על המצב של החברה שלו, ובעיקר על ההתרשמות שלו מכל מה שקורה בשוק ההייטק נכון לרגע זה. שרת הפנים, איילת שקד, עומדת להעניק מתנה של מיליוני שקלים לבעלי וילות, וגם תיתן שופר שמן לחברי הקיבוצים והמושבים. איך היא תעשה את זה? על ידי הערכה של הוראת שעה שמאפשרת פיצול דירות בבתים פרטיים, שהיא גם תוסיף על כל זה גם תוספת זכויות בנייה של 45 מטר, במסגרת התיקון יכללו הפעם גם קיבוצים ומושבים. בהוראה הקודמת מסתבר, רק מאות בודדות של אזרחים ניצלו את ההטבה, ולכן לא נוצרו הרבה יחידות דיור חדשות. אז יש לכם וילה? אתם חברי קיבוץ? כדי לקבל את כל הפרטים אנחנו נדבר עם עדי כהן, כתבת הנדלן שלנו. משפט נתניהו נמשך גם היום, והדרמות בו אינן מפסיקות. הבוקר ביקשה הפרקליטות לבצע שינוי בכתב האישום סביב מועד פגישת התדרוך. הודעה פגישה באה לכאורה, בנימין נתניהו ביקש מעד על מדינה שלמה פילבר, שהיה אז מנכ"ל משרד התקשורת, להטיב עם חברת בזק ודרכה עם איש העסקים שאול אלוביץ'. על המשמעות של השינוי הזה ושל כל העדות של פילבר עד לרגע זה, אנחנו נדבר עם דוקטור עידו באום, הפרשן המשפטי שלנו. אנחנו מתחילים. שלום לניר זוהר.
שלום, שלום. מה שלומכם?
תודה, נשיא חברת וויקס, ולאייטם הזה נמצא איתי פה גם איתי פתיה, כתב חדש יחסית אצלנו בשוק ההון, ושגם מכסה את כמה חברות בוול סטריט וגם את חברת וויקס. אנחנו מדברים איתך בעיתוי הזה, מכיוון שהבוקר וויקס, חברה גדולה, כמובן חברת הייטק גדולה בישראל, מחזיקה ומפעילה ומעסיקה, אלפי עובדים פה בארץ, כל אחד שנוסע בצומת גלילות רואה את הקומפלקס שנבנה, נבנה שם בצומת, ואנחנו אומרים, הנה צלחת מופפת, משהו בדברים האלה. טוב, זה לא נראה כמו צלחת מופפת, אבל זה נראה מאוד מרשים, ובתקופה מסוימת גם פחות או יותר השתלטתם על כל מטר מרובע של נדלן משרדי בתל אביב. הנה אתם מפרסמים דוחות אחרי כל התיאור המחמיא הזה, ואתם אומרים שבשנה הקרובה, דהיינו 2022, הקצב הצמיחה שלכם ירד לסדר גודל של 10-13% מול 30% כמעט בשנה שעברה. למה?
קודם כל, המתמטיקה עושה את שלה. ההשוואה והאחוזים היא תמיד שנה על שנה, אז אם יש לך שנה שבה, או במקרה הזה שנתיים, של קצב צמיחה מאוד מועט, עכשיו יש לך בסיס מאוד גדול שאתה צריך לגדול מולו בשנה השלישית. עניין פשוט של אחוזים.
כן, אבל את גוגל ואת אפל זה לא הפריע להם המתמטיקה הזאת.
גם להם היו שנים חזקות יותר וחלשות יותר, וכל חברה עוברת גלים.
אוקיי, fair enough, צמחתם וככל שצומחים יותר נהיה יותר קשה.
יש פה משהו, לא, אבל יש פה גם משהו נוסף, בסדר, וזה אולי, בוא נגע, הקטגוריה הסיבות השנייה, שאני חושב שהיא יותר מהותית לטובת השיחה. 22 שנה שבה יש שיפט אמיתי באינטרנט כרגע, אנחנו רואים שהאינטרנט צומח בקצב יותר איטי, מאלה בשנה שהוא צומח יותר לאט מהשנתיים המשוגעות של הקורונה, שזה מאוד הגיוני, הוא אפילו צומח יותר לאט מהתקופה שלפני הקורונה. אני חושב שזה, יש לזה הרבה סרבה וסממנים, כמות האתרים החדשים שנבנים, כמות המסחר, בסדר? כל חברות המסחר האלקטרוניות מדווחות על ירידה בקצב הרכישות והטרנזקציות שהוא משמעותי. יש לזה הרבה היגיון, אנחנו באיזושהי תנועת מטוטלת מאוד גדולה אחרי שנתיים מסיביות של תנועה לאינטרנט. אני עדיין עם זאת חושב שאם צריך לאמר, אם הוא ארוך טווח על האינטרנט, האם האינטרנט ימשיך לצמוח או שמה התכווץ, אני חושב שהאימור על צמיחה הוא האימור הנכון. ואנחנו משפעים מזה, במלוא, באופן ברור.
איך אתה קורא את התמונה הכללית יותר, ירידה של 55% אצלכם מתחילת שנה, ירידה דומה כמעט בכל חברות האינטרנט והסאס מאותו סדר גודל, גם חברות גדולות עכשיו בשבוע האחרון ירדו בצורה קיצונית, זה מה? זה יציאת אוויר מבועה שהייתה קודם, או באמת שינוי אמיתי בשוק?
קודם כל, נבואה ניתנה לשוטים, נכון? אני יכול להגיד לך מה אני חושב, אבל בוא נראה אם הימים יוכיחו שאני צודק או טועה. שוב, אין ספק שבמהלך השנתיים האחרונות, מחד היה מעבר מאוד משמעותי, כפוי בהרבה מאוד מקומות, של מסחר ותקשורת ופעילות לאינטרנט, בגלל לא, גם בגלל הצורך האז, בעיקר בגלל שאנשים היו נעולים בבית אמיתית, והיו צריכים אמצעי, לסחור דרכו, ומהבחינה הזאת אין ספק שההשתחררות מהקורונה היא גורם מפתח שמשנה את זה, אבל אתם דיברתם רבות ויצאנו גם לגעת בזה, בשנתיים האלה גם כחלק מהמאמצים לשמר את הכלכלה, הממשל האמריקאי הדפיס כמויות עצומות של כסף להזרים אותם לשוק, והמון מהכסף הזה הגיע בתנאים של אפס ריבית לתוך שוק המניות, והוא דחף את כל השוק הזה מעלה. אין ספק שיש איזושהי נורמליזציה עכשיו, חזרה לאיזושהי רמה יותר שפויה של שוויים והערכות שווי, ואולי, לא יודע להגיד לך אם היא בתנועת מטוטלת, ועכשיו היא זזה חזק כלפי שוויים נמוכים והיא תחזור ליותר גבוה, אבל בסופו של דבר, לאורך זמן, בדרך כלל, שוק המניות, גם אחרי ירידות קשות, חוזר לעלות.
אז אני רוצה לשאול שאלה, נראה, זה איתי בהקשר הזה. בדרך כלל התשובה ששומעים מחברות מסוג קרמזם, שהעסקים לא חשופים למחיר המניה. עכשיו, אתה דיברת על סביבת המחירים החדשה כשפויה יותר. ובמקרה שלכם, צריך להגיד בדוח שראינו היום, רוב ההפסד החשבונאי הוא מיוחס גם להשקעה שאתם ביצעתם במנדי. אז אם הסביבה היום נראית לכם שפויה יותר, מדוע לא בעצם לקחתם את הקרדיט שהיה לכם מהמשקיעים, ויצאתם בשלב מוקדם יותר מהשקעה במנדי, מה שיכול היה להכניס כסף לקופת החברה, שאיתו אתם תשקיעו בהמשך הצמיחה?
שאלה טובה, אני חושב שיצרנו איזושהי תוכנית של יציאה מדורגת, בסדר? ברור שבחוכמה שבדיעבד, אם היינו בוחרים את הכל בבת אחת, אז היה לנו יותר כסף לקופת החברה עכשיו, ואפשר להגיד שהייתה החלטה יותר טובה, אבל זה בדיעבד, זה עבד קל להיות חכם.
אז בעצם אני מבין שגם משקיעי מנדי מקבלים ממך איזושהי כותרת, וויקס הולכת לממש לאט לאט את ההחזקות שלה שם.
אני חושב שלאורך זמן זה ברור, גם כמו כל בעל מניות של חברה, שהוא מחזיק בחברה פרטית שעוברת הנפקה, לאורך זמן הם מוכרים את ההחזקות. בטח כשקרנות עושות את זה, על כמה חברות קרנות וכמה חברות אמורות לעשות את זה. אני לא מפתיע אף אחד, אבל זה אמור לתהליך מדורג ולא לקרות בלילה. ועדיין, אני לא חושב שבאמת, בעלי מניות שלנו, הם עודדים אותי באיזשהו אופן על ההתנהלות שלי עם המניות של מנדי, בגלל שזה לא אמין, זה משני, זה באמת משני, לדעתי, כשלהסתכלות על דוחות של וויקס, נוסף להבין אותם. למעשה, לא קיבלתי קרדיט כשזה עלה, ואני גם לא, אני לא מאמין שמישהו מחזיק את זה נגדי כשזה יורד.
אחרי אובר וטוויטר ועוד שורה של חברות אמריקאיות, גם אתם כותבים בדוח שפרסמתם הבוקר שאתם מתכננים בשנה הקרובה לצמצם הוצאות, להתאים את ההוצאות להכנסות, ובאופן כללי להשקיע יותר חשיבות ומאמץ ופוקוס ביצירת רווח תזרימי ממש. איך זה יבוא לידי ביטוי בפרקטיקה? אתם הולכים להקטין את מצבת כוח האדם? אתם הולכים להעיט את קצב הגיוסים?
בראש ובראשונה, אם בכותרות הסכינן, אנחנו לא הולכים להקטין מצבת כוח האדם. אין לנו שום כוונה לפטר עובדים, למעשה יש לנו כוונה לסקור עובדים. אבל כשאתם מסתכל על וויקס, בשבע שנים האחרונות, בסדר? וויקס מנהלת את עצמה עם תזרים מזומנים חיובי כבר שבע שנים. חלק גדול מהפער השוטף, לא החד פעמי של מנדי, בין התזרים המזומנים החיובי שלנו והרווח התפעולי, העובדה שכחברת אינטרנט שלוקחת מנויים, אני יכול להכיר בהכנסות של המנויים השנתיים רק בחלק היחסי לתקופת הדיווח. כלומר, אם אתה קנית ממני שנה וחלף רבעון, אני יכול לספר ששילמת לי רבע ממה ששילמת לי. ואת השאר אני מחזיק באיזשהו סעיף חשבונאי שנקרא הכנסות דחויות, ומחכה שיחלוף הזמן כדי להכיר בהן. את הכסף לא נמצא בחשבון הבנק של החברה. סתם סבר את האוזן, היום בסעיף הזה יש סדר גודל, אם אני לא טועה, של 580 מיליון דולר. בסדר, זה סכום גדול, זה לא סכום בטל בשישי. עכשיו, מהבחינה הזאת, אנחנו מנהלים את עצמנו כחברה מתזרים חיובי, כי ככה אנחנו רוצים, אנחנו רוצים לייצר מזומנים, ולא להיות תלויים, בטח לא בשוק שיכול, כמו שאתה רואה, עכשיו משתנה, יותר קשה לגייס כסף. אני לא רוצה להיות תלוי בגיוס הכספים. ומהבט הזה, אנחנו מתכוונים להיות ככה גם ב-22 וגם קדימה. ברור שבשנה שיש בה גורמים חיצוניים שמשפיעים על הגדילה של החברה, מלחמה באירופה, שינויים מאוד משמעותיים של שערי מטבע שנובעים הרבה מאוד גם מהמלחמה באירופה וגם מאינפלציה מאוד מאוד גבוהה בארצות הברית ובאירופה.
כן, אנחנו מכירים את תנאי המקרו.
לא, אז אני אומר, לא, אני מסביר רגע, אני מקשר את תנאי המקרו, אני אומר, בסיטואציה כזאת, כשאני גדל יותר לאט, אני חייב לוודא שההוצאות שלי מותאמות עדיין לרצון שלי להיות בתזרים מזומנים חיובי.
כן, אבל מה שאתה בעצם, אני מנסה, אתה יודע, לפרוט את זה לדברים שכל אחד מבין. מה שאתה אומר, אני לא הולך לפטר עובדים, אחד. שניים, יכול להיות שאני כן אצמצם חלק מההוצאות השיווק המאוד, ופרסום מאוד אגרסיביות שהיה לי שנה שעברה, או בשנתיים האחרונות, כי הסיפור אז שהיה שצמיחה לפני הכל, היום אנשים כבר חושבים אחרת על צמיחה שאין בה רווחים מתחת לעניין הזה, הם רוצים לראות יותר את הרווחים. אולי נקטין את, איך נקרא לזה, את הפרסומות סביב משחקי כדורגל, שאני רואה כל הזמן שאני מסתכל, אני לא זוכר באיזה ליגה אפילו, בטלוויזיה, ואז תוכלו באמת לחלץ את הרווח התפעולי שלכם, ולהראות אותו גם ברווח נקי.
אז תראה, אני אגיד לך, קודם כל, אין ספק שאנחנו מגייסים יותר לאט, אבל זה בתכנון מוקדם, אנחנו בין 2019-2021, הכפלנו את גודל החברה מכסדר גודל של 3,000 עובדים לכ-6,000 עובדים, וברור לנו שאנחנו רוצים כרגע לגדול בקצב יותר איטי, מה גם שההשקעות, הגדילה הזאת בכוח אדם, היא גדילה שמשרתת פרויקטים טכנולוגיים, שבהתחלה הם נושאים פחות פירות מבחינת רווחיות, והם הולכים וגדלים. הרווחיות שלהם הולכת וגדלה. למעשה, היום בוויקס יש בעצם שני סגמנטים מסחריים משמעותיים. הסגמנט הראשי והוותיק, שהוא האנשים שמגיעים אלינו ובונים אתרים לבד. הסגמנט הזה הוא מאוד רווחי כביזנס בפני עצמו. בשנתיים שלוש האחרונות השקענו המון בסגמנט נוסף, שהוא הסגמנט של האנשים שבונים אתרים עבור אנשים אחרים. כמו בכל חברה, כשאתה משקיע, לוקח זמן עד שאתה מתחיל, אתה מגיע למצב שאתה אתה break even, אתה מאוזן על ההשקעה, ולאחר מכן אתה נהיה רווחי.
אז זהו, אני רוצה רגע לשאול, נראה, לגבי הדבר הזה. בעצם, אם מקודם אמרת שאתם גם תלויים בכלכלה ובכלכלת האינטרנט, אז דווקא בסגמנט הזה אתם חשופים פחות לקטנים, סתם בן אדם שמקים אתר, ויותר לעסקים גדולים, שבעצם סוחרים מישהו שיבנה להם אתר על הפלטפורמה של וויקס. אז אני רוצה לשאול, ממש ברמת המוצר ועל המתחרה הגדולה שלכם, על וורדפרס, האם עכשיו לסקאלה של האתרים המקצועיים, צועים יותר, אין לכם איזושהי נחיתות ברמת המוצר, אם אני מדבר על זמני טעינה או אפילו קידום בגוגל, שני דברים שמאוד חשובים לעסקים מקצועיים יותר.
אז נהפוך הוא, דווקא היום, אם תסתכל ותסדוק ותסתכל בקהילות שמדברות על שני הנושאים האלה, גם הנושאים של קידום בגוגל וגם הנושאים של רמת ביצועים של אתרים, יש לנו יתרון משמעותי דווקא. אנחנו עבדנו הרבה מאוד בשנתיים שלוש האחרונות כמובן כדי לקדם את הדברים האלה ולהיות במקום הזה, אבל אנחנו נמצאים היום במקום מצוין מבחינת הקהל המקצועי, כמובן שיש עוד עבודה לעשות ואנחנו מתכוונים להשקיע ולהמשיך לעשות את העבודה הזאת, אבל אני חושב שחלק גדול מהגדילה שלנו בשנים קדימה יבוא גם מהקהל המקצועי. לשאלה המקורית של איתן על איך זה מתחבר לרווחיות, אנחנו היום במצב שאנחנו צריכים להשקיע פחות בתוספות פרויקטליות כדי לתמוך בקהל הזה, ואנחנו הולכים להתחיל לקצור את הפירות. אז כמובן שנגדל יותר לאט השנה מבחינת תוספת כוח האדם, אם כי עדיין תהיה תוספת, וכמובן שאני מסתכל על פרויקטים ארוכי טווח, שאולי תכננתי להתחיל השנה, אני אעכב אותם אולי קצת לשנה הבאה, כדי לנהל נכון את ההוצאות של החברה, אבל אתה יודע, זה חלק מתהליך בריא, שכל חברה עושה בסיטואציות שהכלכלה היא יותר קשה.
שאלה לסיום, ניר, מקובל להסתכל על ענפים ונישות בעולם ההייטק, העולם שלך, בטח באינטרנט, ולבוא ולהגיד, אלה כולם מגרשים של שחקן אחד או שניים בסופו של דבר, וכל המשחק במידה רבה הוא מי יהיה במקום הראשון ובמקום השני, כי במקום השלישי והרביעי כבר בתכלס לאורך זמן לא יהיה אף אחד. אז השאלה היא, עם מי אתם ראש בראש בשביל שליטה על הענף הזה, ותגדיר אותו מה הענף שלכם, והאם הגישה היותר שמרנית הזו לא פוגעת ביד של לכבוש את הגבעה, לשבת על ההר, ומשם, אתה יודע, לא לעזוב אותו יותר, כמו שהגיעו הגדולות, מייקרוסופט, אפל, גוגל, ואין צורך להסביר שבחלק גדול מהענפים הללו אנחנו מדברים על נתניה ועוד 14 קבוצות.
בחלק של מה שאנחנו קונים בעגה שלנו, self-creator, זה אנשים שבונים אתרים עבור עצמם, היום אנחנו כמעט שם, בסדר? יש עוד שחקנים, ואני חושב שאנחנו מובילים בצורה משמעותית, אנחנו גדלים יותר מהר מכל האחרים, וכבר יש לנו נתח שוק מאוד מאוד גדול. שוב, זה לא שאין סכנות בדרך, אבל אני חושב שנמשיך לפעול בחוכמה, אני חושב שאנחנו יכולים להיות בפוזיציה הזאת באמת של השחקן מספר אחד שמחזיק מתח גדול מהשוק. בעולמות של העבודה ולהיות הפלטפורמה עבור המקצוענים, זה שוק שהוא עדיין מאוד מבוזר ומאוד פתוח. אתה הזכיר קודם את וורדפרס, וורדפרס מתחלק לשני דברים, לוורדפרס.com זה מאחורי עומדת חברה והיא מחזיקה נתח יחסית קטן של השוק, ו-WordPress.org שהוא open source ענק, אבל הוא פלטפורמה פתוחה שיש עליה המון 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 חתיכות שונות ומשונות. כחברה שרוצה לפנות היום ולהיות דומיננטית גם בעולם הזה של מי שעושה בונה עבור אחרים, יש עוד כברת דרך מאוד מאוד מודולה לעשות, יש המון 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 פוטנציאל. אתה שואל האם ניהול כזה שהוא יותר לוקח בחשבון גם תזרים ורווחיות יכול לפגוע? אני לא חושב, אני חושב שבסופו של דבר השקעות צריך לעשות בחוכמה, וזה מה שאנחנו עושים במשך שנים, ואנחנו מתכוונים לעשות. ותסתכל על אמזון, בסדר, אמזון כחברה ציבורית ניהלה את עצמה רוב הזמן כלפי איזשהו נקודת איזון, אבל לא כחברה מפסידה, במשך המון המון שנים, ולקח לה המון שנים להתחיל לגדול לתוך הרווחיות, אבל מצד שני גם לא הושתה לעצמה להפסיד, ואני חושב שזה החלק המשכי משמעותי.
יפה, אז אנחנו רושמים לעצמנו שאתה רואה את ג'ף בזוס בתור כוכב צפון שלך, שזה מכובד, אתה יודע.
אני אשמח, למה לא?
בשלב הסופי גם טיל...
חסומה לעשות, אבל הייתי מאוד רוצה להיות.
טיל לירח מפלמחים יכול להיות פינל טוב. איתי, יש לך שאלה שהמשקיעים בוויקס לא יכולים בלעדיה?
כן, אם לא, לגבי ההתנהלות שלכם מול המשקיעים, בעצם היום את התחזיות ל-2022 הם קיבלו די בהפתעה, 3 חודשים אחורה אמרתם, אל תצפו לאותה צמיחה, אבל אמרתם שגם קשה לכם לדבר במספרים. אבל אם היום אנחנו מדברים בתרחיש הרע על 10% צמיחה מול 30 בערך ב-2021, אני שואל אם לא היה מקום כן לדבר במספרים או במילים ברורות יותר כבר בדוחות הקודמים.
אני חושב שכשהסתכלנו בדוחות הקודמים היה לנו מאוד מאוד קשה להגיד, ואגב, תסתכל מה קרה בשלושה חודשים האלה שחלפו מאז הדיווח הקודם.
כן, רק צריך להגיד שאתם אמרתם בעצמכם, המלחמה היא פחות הסיפור פה, עם כל הכבוד להשפעה גם על המתח. כלומר, מה שנשאר לנו זה הסביבה הכלכלית, ואת זה אולי אפשר להרגיש קצת.
אבל זה נכון, אבל צריך לקחת בחשבון שהמלחמה משפיעה גם על הסביבה הכלכלית. המלחמה כהשפעה ישירה ברמת, הספקנו לעשות מסחר ברוסיה, או מהי ההשפעה של הביצועים של הצוות שלי באוקראינה על החברה, אכן משנית מאוד מאוד, אבל המלחמה על השפעה על שערי מטבעות לצורך העניין, שוב, קשה מאוד לקמת את זה בצורה מדעית, כי מי סמנו, אבל יש לה השפעה לא קטנה, בסדר? אז אני חושב שברור וברור שכחברת, חברה שמתעסקת בסך ובמנויים, אמורה להיות לנו ויזבילות יחסית טובה. אני חושב שבתחילת השנה היה מאוד מאוד קשה לדעת מה צפוי לקרות, ובאמת, הטלטלה היא עדיין היא מאוד מאוד גדולה. עם זאת, חלפה כמעט מחצית השנה. אני חושב שהאחריות מחייבת אותנו לנסות להגיד משהו לפחות לבעלי המניות שלנו, כדי שהם יבינו לאיזה כיוון זה הולך.
ניר זוהר, תודה רבה לך.
שמחתי, תודה רבה לכם.
שלום לעדי כהן.
שלום, שלום.
כתבת הנדלן שלנו. אז קמנו בבוקר ופתחנו עיתון וראינו ששרת הפנים איילת שקד התחפשה לסנטה קלאוס והיא מחלקת מתנות לכל מיני אנשים, החל מבעלי וילות, דרך מושבים ואנשים שהם חברי קיבוץ. והיא עושה את זה על ידי זה שהיא הולכת לתת להם לבנות עוד מטרים, לייצר עוד יחידות דיור, וזה נכון גם לבעלי וילות פרטיות וגם למושבים וקיבוצים. איך, למה וכמה, אסברי?
המתנה הזו שנקראת פיצול דירות הייתה כאן כבר קודם, מאז 2017, אלי כהן, שר הכלכלה, בא עם היוזמה הזו שנועדה להגדיל את הצע הדירות הקטנות, בעצם לאפשר לכל בית פרטי שהוא 120 מטר ויותר מזה, לפצל את הדירה. זה לא ממש עבד להם, זה היה נשמע טוב ויפה, אבל כלכלית זה לא היה משתלם. ובעצם איילת שקד היום באה ומנסה לעשות תיקון לדבר הזה, אז היא מוסיפה מתנה מאוד יפה לבעלי הווילות, והיא אומרת, אם עד היום את הפיצול הזה יכולתם לעשות רק מהזכויות שיש לכם, לקחת את זה משטח הדירה ולייצר ממנה יחידה נוספת, קחו עליי עוד 45 מטרים רבועים, שבמציאות הנדלנית של היום זה מתנה ששווה הרבה מאוד, ומכוח הדבר הזה אפשר לייצר יחידה נפרדת או להוסיף את זה לשטח היחידה, ככה שמייצרים משהו יותר משמעותי. חשוב להגיד שזה בכפוף לאישור הוועדות המקומיות.
אבל זה בדיוק העניין. הוועדות המקומיות והאזוריות וכן הלאה, הם אלה שמאשרות היתרי בנייה וטבעות וכל מה שקשור. אז אם לפלוני יש עכשיו 300 מטר של וילה, והוא כבר ניצל כל מטר ובנה מרתף ועל הגג ושטחי שירות ואני לא יודע מה, אין לו כבר סנטימטר יותר. אז מעכשיו, בצו ממשלתי, העירייה תאשר לו עוד 45 מטרים?
תראה, כעיקרון, העיריות מחויבות לפי החוק הזה עוד מ-2017 לאשר 20% מהדירות בעיר שיהיו דירות קטנות כדי לעודד את הדבר הזה. כלומר, די מחייבים אותם לזה, אבל מצד שני אף אחד גם לא בודק את זה. אני מקווה שכשעושים את המהלך הזה יעשו אותו הפעם עד הסוף וגם כן באמת יבדקו כמה עיריות מאשרות, אולי תמרצו אותן יותר. כאן גם יש את הסיפור של היטלי ההשבחה, הן בסופו של דבר כן אמורות להרוויח מהדבר הזה.
אז זה בדיוק העניין. אם הם פשוט יאשרו עוד 45 מטר על כל טאבה שאין באותו אזור, זה יהיה כרוך בכל התהליך המלא של קבלת היתר בנייה, דהיינו פרסום ברשומות וקבלת התנגדויות של שכנים, וכל התהליך, ובסוף היטל ההשבחה שהוא בנוי על הנוסחה הרגילה של שטח עיקרי, או שיש פה איזשהו משהו אחר?
וכן, היטל ההשבחה, כמו שאנחנו מכירים, ההליך של פיצול הדירות, וזה בעצם מהות הוראת השעה הזו, זה הליך מזורז, שבדרך של הקלה, כן, התוספת של 45 מטרים תהיה בהליך הרגיל, מה שאומר שיכול להיות שהמתנה הזו בסוף תתברר ככזו שלא שווה כלום. יכול להיות שלא, זה מאוד תלוי איך הרשויות יאמצו או לא יאמצו את הדבר הזה, כי מצוקה של יחידות דיור קטנות היא דבר קיים, וגם רשויות, אנחנו שומעים יותר ויותר בתקופה האחרונה, כן פועלות מתוך הבנה שכדי לשמר אוכלוסייה צעירה במעמד סוציו-אקונומי נמוך, ביניים, שלא יכול להרשות לעצמו בהכרח יחידות דיור מאוד גדולות ומאוד יקרות, צריך וצורך את הדירות האלה. וזה איזשהו כלי מבחינתן.
כן, נחיה ונראה. אני מבין שתקני אותי אם אני טועה ממה שתיארתי את הדברים שהבאת הבוקר, שאת יחידות דיור שיוצרו בדרך הזאת, אי אפשר למעשה למכור. זאת אומרת, זה לא נוצרת פה פרצלציה, זה לא, אין היתר לזה. אי אפשר להזכיר את זה לבן משפחה כמובן, או להרחבת משפחה, אבל גם לאיזשהו גורם חיצוני, וליהנות ממסחר דירה. יכול להיות שמישהו מסתכל, עכשיו אני אבנה 45 מטר, אני צריך להוסיף מטבח, אני צריך להוסיף שירותים, אני צריך לעשות פה, אני צריך לעשות שם. אם אני לא יכול למכור את זה, זה לא שווה לי.
נכון, זה גם הביקורת שמהבוקר מגיעה אליי מכל מיני כיוונים, שמצד אחד מבקשים להגדיל פה את היצע השכירות, וזה אחלה, זה חשוב, אבל בעצם קצת מפספסים פה בדרך, כי זה, אולי לא רצו לתת מתנה שהיא גדולה מדי, לתת 45 מטרים רבועים, קחו בחינם וגם תוכלו למכור את זה אחר כך. מצד שני, זה כן גם הזדמנות להגדיל את הצעד הדירות בכלל, לא רק של הסחירויות. וזה כן הופך את הדבר הזה לתמריץ בסדר גודל אחר לגמרי. שזה רק לסחירות, משיחות שלי הבוקר עם שמיים, זה מוריד את הערך של הנכס הזה גם בעשרות אחוזים. זה עדיין שווה, זה עדיין מתנה משמעותית, אבל זה יכול להיות הרבה יותר מזה.
תארי לנו מה המצב לגבי מושבים. פלוני יש לו נחלה, משק, יש שם בית או שניים לבן ממשיך, מה הוא מקבל, ולהבדיל, בקיבוצים, אלה שהופרטו, אלה שעדיין לא הופרטו, ככל שיש כאלה.
כרגע אין הבחנה בין סוגי מושבים, קיבוצים, בתוך תזכיר החוק הזה. מה שקורה בעצם, עד היום, מאז שהגיעה הוראת השעה הזו לעולם, היא פסחה לקיבוצים והמושבים, מתוך גם קולות שהגיעו ממנהל תכנון ומרשות מקרקעי ישראל, אבל גם הקיבוצים עצמם, יש להם הרי את מכסות הבנייה שלהם, שהם כפופים ומוגבלים למספרים שמוגדרים שם, והאמירה הייתה שכל עוד פיצול הדירות מספר במכסות האלה, אנחנו לא מעוניינים. עכשיו מה שבעצם קורה, אומרים, אנחנו נכניס את הקיבוצים והמושבים, נאפשר להם פיצול דירות, הוא כן יספר, בתוך מכסות הבנייה האלה, אבל לראשונה מזה שנים, הילד שקד במקביל לתזכיר החוק הזה, מקדמת מהלך די חריג של פתיחת מכסות הבנייה בקיבוצים והמושבים, מה שאומר שיתאפשר להם לבנות הרבה הרבה יותר.
הדבר הזה עובר מבחינה חברתית? הוא לא צפוי לקבל שורה של ביתות והתנגדויות במונחים של תלי השבחה, במונחים של כל המנגנונים, שבו אנשים יבואו ויגידו, זה לא פייר, אז במינימום תיקחו מהם מיסים שיהיו חלק מאוד משמעותי מההטבה.
או את התשלום על הקרקע בצורה קצת אחרת.
או את התשלום על הקרקע בצורה אחרת וכן הלאה.
השיח הזה הוא מאוד מאוד מורכב, כי מצד אחד המטרה של כולנו היא להגדיל את ההיצע ולעודד בנייה. אז על פניו להגדיל את מכסת יחידות הדיור שאפשר לבנות, נשמע דבר חיובי ותו לא. אבל יש לזה רובד נוסף, בסוף זה חוזר לשאלות הרבה יותר היסטוריות מהותיות על הקיום של הקיבוצים, על ההטבות שניתנו להם היסטורית, ועל איך נכון להתייחס לזה עכשיו, שהאקלים הנדלני הוא אחר לגמרי, המספרים הם אחרים. אז האם הטבות שניתנו בעבר, האם נכונות וראויות היום?
מה בעצם צפוי מעכשיו והלאה? זאת אומרת, איזה הליכים תזכיר החוק הזה עדיין צריך לעבור כדי להפוך לסופי?
אז מחר זה עולה למועצה הארצית לתכנון ובנייה, הם צריכים לאשר את הדבר הזה, ומשם זה יתגלגל לכנסת, כי זה כן דורש גם תיקון חקיקה.
וכיוון שאנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה בכנסת ובממשלה, הכל יכול לקרות, אני יודע, זה לא במגרש של השיחה הזאת, אבל אם רק עכשיו, אם רק אחרי זה, זה יגיע לצורך העניין למה, בטח לוועדת שרים קודם, ואחרי זה ל...
גם אגב, ספציפית הסיפור של הקיבוצים גם יכול לעלות כאן לא מעט אמות, שזה בסוף איזשהו קלף שמעורר הרבה מחלוקות בזירה הפוליטית, ששם זה דווקא יכול להיות מאוד מעניין לראות לאן זה ילך, שגם מפלגת העבודה בה, בכיוון הזה דווקא הולכת יותר בגישה של שקד בהרבה מאוד דברים. אלקין מצד אחר מושך לכיוון נגדי כדי לייצר, זה מייצר איזשהו קלף מול מרב מיכאלי. אני חושב שזה יכול להיות מאוד מעניין מהבחינה הזו.
שום דבר לא מפתיע, כל אחד מדבר לבייס שלו. עדי כהן, תודה רבה לך.
תודה רבה.
שלום לדוקטור עידו באום.
שלום איתן.
קודם כל התגעגענו אליך, כבר עברו כמה שבועות ארוכים אז דיברנו אותך פעם אחרונה, אני לא יודע אם זה אומר שהמצב טוב בתחום המשפט או המצב רע בתחום המשפט, אנחנו ננתח את זה בהזדמנות אחרת. אנחנו רוצים לחזור לאחד הנושאים שאנחנו עוסקים בהם בעקביות רבה בשנה האחרונה, כמובן תיקי ה-2000 של בנימין נתניהו, והבוקר בהמשך בעצם לחקירה הנגדית של עד המדינה שלמה פילבר, מגיעה המדינה, הפרקליטות, ומבקשת לעשות שינוי בכתב התביעה בנוגע לאותה פגישה שהיא מהותית במובן הזה שהיא הפגישה שבו שלמה פילבר אז מנכ״ל משרד התקשורת קיבל משר התקשורת וראש הממשלה בנימין נתניהו את אותה הנחיה לסייע לאיש עסקים שאול אלוביץ', בעצם המתת או תקרא לזה מה ש...
התמורה.
לא תקרא לזה, התמורה. בוא תסביר לנו למה בעצם היה צורך לעשות את השינוי הזה, וכמובן שמצד ימין של המפה הפוליטית, כולם באו וחגגו ויצאו במחולות שהתיק קרס, ואפשר ללכת הביתה ולסגור את העניין הזה. אני מניח שאתה לא רואה את הדברים ככה, מבחינה משפטית תאורה כרגע, בלי דעות פוליטיות.
תראה, שלמה פילבר, כמעט מההתחלה, כבר בשלב של העדות הראשית שלו, אפשר היה לקרוא לו עד הגנה. אני הייתי אומר אפילו שהוא עד ההגנה הראשון במשפט נתניהו, ובגלל זה כבר שהוא היה בשלב העדות הראשית, הפרקליטות ביקשה להכריז עליו עד עוין, שזה אומר שהאיש שינה או סטה באופן משמעותי מהגרסה שהוא מסר במשטרה אחרי שהוא חתם על הסכם עד המדינה, ופתאום דברים מאוד מאוד קריטיים מבחינת הפרקליטות, הוא לא זכר באופן מדויק, ועכשיו שהוא בשלב החקירה הנגדית, שאנחנו כבר יותר משבועיים לתוכה, כי הוא קודם נחקר נגדית על ידי עורכי הדין של שאול אלוביץ', ורק אחרי שהוא עבר את הריכוך הזה, הוא עבר לידיו של בועז בנצור, הסנגור של נתניהו, לאורך כל החקירה הנגדית יש זיגזוגים, דברים שפתאום הוא לא זוכר, הוא לא בטוח שזה היה ככה או זה היה אחרת, ואחד הדברים האלה זה גם מה שנקרא פגישת ההנחיה. עכשיו צריך לשים לב שקודם כל הפגישה הזאת היא מאוד 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 חשובה. זה אירוע מכונן שבו לכאורה בנימין נתניהו אומר לפילבר שצריך לשנות את ההתנהלות של משרד התקשורת, ממש שינוי פאזה מגישה מאוד לעומתית כלפי בזק, גישה של מפקח כלפי חברה מפוקחת, בעייתית, מונופוליסט, שלא עושה כל מה שמצופה ממנה, לגישה הרבה יותר רכה. ושבפגישה הזו גם נתניהו מעביר לפילבר את המסר שזה נעשה לבקשת אלוביץ'. זה דבר דרמטי, משום שזו התמורה לכאורה שנתניהו נותן לאלוביץ' על השוחד בדמות ההטייה והשליטה בוואלה. עכשיו, פילבר לא זוכר בדיוק פתאום מתי בדיוק הייתה הפגישה הזו, ובחקירה מול הסנגור של נתניהו גם מוכח שמבחינת מתי שהוא זכר שהפגישה הייתה אמורה להיות, איכונים של טלפונים סלולריים ומידע אחר מראה שזה כנראה לא יכול היה להיות במועד הזה, ולכן הפרקליטות נאלצה לעשות בדק בית. די מביך, צריך לומר, מבחינת הפרקליטות.
אז זה בדיוק העניין. איך בית משפט יכול להתייחס לעד שנראה לא אמין? הוא אומר גרסאות שונות בכל מיני נקודות ממה שהוא הציר במשטרה והוקלט ונכנס לכתב האישום. הוא לא זוכר דברים, הוא מתבלבל במועדים. מה עושים עם דבר כזה?
אז כל מוצח להודות, העדר הוא לא כל כך מוצלח מבחינת הפרקליטות, וככל שהוא מתחיל לסתור את עצמו, ככה האמינות שלו יורדת, ואז מה שבית המשפט יכול לעשות, זה לשאול, כמו ששואל השופט ברעם במהלך הדיון, כשאתה אומר שאירוע מסוים קרה, אתה מבסס את זה על הזיכרון שלך, או שאתה מביא תחושה, מתאר אווירה, כי הרבה פעמים פילבר גם אומר, משפטים שאמרתי בחקירה, הם משפטים שמתארים אווירה, אני לא בטוח שהמילים נאמרו, למשל אני לא בטוח שהמילה שאול אלוביץ' נאמרה כשנפגשתי עם נתניהו, או אני לא בטוח שכשנתניהו עשה תנועת יד בפגישת ההנחיה, הוא התכוון לתעזור לבזק, או התכוון יאללה זה לא נורא חשוב, משהו כזה. אז בית המשפט הדבר היחיד שהוא יכול לעשות במצב כזה זה בכל המקומות שבהן העד מתהפך, סותר, מזגזג, כנראה שאי אפשר יהיה לייחס לו אמון, ובמקומות אחרים צריך יהיה לראות עד כמה הדברים מסתדרים עם עדויות אחרות ומחזקים את העדות שלו. אבל מה שמעניין זה שאחד הדברים שפילבר נצמד אליו בכל זאת, זה שהייתה פגישת הנחיה. עצם קיומה של הפגישה הזו, למרות הלחצים המאוד גדולים והמתקפה מצד הסנגור של נתניהו, פילבר מתעקש שהייתה פגישה כזו, ולכן גם הפרקליטות מגישה בקשה לתיקון, ואומרת, הפגישה הזאת הייתה לא אחרי שפילבר קיבל רשמית את המינוי למנכ״ל, אלא קצת לפני, כשהוסכם שהוא יהיה המנכ״ל ויביאו את מינויו לאישור.
ולזה יש משמעות כלשהי?
פחות.
פחות, איפוי הפגישה כל עוד הוא נעשה אחרי הבחירות ומתוך הבנה שנתניהו רוצה למנות את פילבר, כמי שיעמוד בראש משרד התקשורת ויוציא לפועל את ה...
לא בדיוק, יש כבר שר התקשורת, מה זה משנה אם הוא נפגש לפני או אחרי המינוי הפורמלי.
לכן אני חושב שההגנה עושה פה את מה שהיא עושה כל הזמן מחוץ לבית המשפט, וזה מנפחת לממדים מונומנטליים, כל אירוע קטן שבו הפרקליטות או המשטרה התרשלו או כשלו בצורה כזו או אחרת, לממדים של התיק קרס. התיק לא קרס. גם, אגב, עם כל עדותו של פילבר תימחק, התיק לא יקרוס, משום שאפשר להרשיע אדם בשוחד, גם אם הוא לא נתן שום תמורה בעד השוחד. ובמקרה הזה, עצם המינוי של פילבר, ופילבר מעיד על זה הרבה מאוד, עצם המינוי של פילבר היה הטבה מאוד גדולה מבחינת בזק, זה פשוט היה שינוי פאזה כללי במשרד התקשורת, וזה היה טוב מאוד מבחינת החברה ומבחינת אלוביץ'.
מה עוד צפוי להיות בשלב הזה של החקירה הנגדית של פילבר? זאת אומרת, אנחנו יודעים רק מהבוקר, בסמוך לעניין של שינוי הגרסה של כתב האישום, אז השופטת מתייעצת עם עורך הדין של נתניהו ואומרת, מתי אפשר, אתה תרצה לדבר על זה? הוא אומר, יש לי עוד כמה וכמה ימים עם פילבר, ואחר כך אני אגיד לך מה אני רוצה לעשות עם השינוי הזה. זאת אומרת, יש פה תחמושת אצל הסניגוריה כרגע, מה היא הולכת לעשות איתה?
קודם כל אני חושב שפילבר ממש עוזר לסניגוריה במיטוט העדות שלו עצמו, והסניגוריה לא תוותר על הדבר הזה ותסחט את הלימון הזה עד תום, ותוציא ממנו עוד ויתורים ושינויים ככל האפשר, ולכן העדות הזאת תימשך עוד כמה ימים. אגב, בממוצע אם פילבר העיד 7 ימים עדות ראשית, אז עד היום על כל יום עדות ראשית בדרך כלל זה 3 ימים של חקירה נגדית.
יש לנו כבר נוסחה, כן.
בשבוע, אז כמעט חודשיים עדות צפויה פה. וכיוון שהפרקליטות עכשיו אומרת בוא נשנה את היום, אז זה אומר שהסנגוריה, בהנחה שבית המשפט יענה לבקשה, וזה סביר מאוד, הסנגוריה תבקש גם לחזור לעניין הזה עם פילבר, זאת אומרת בוא נחזור למועד החדש, ואולי אפילו לזמן עדים אחרים ולשאול אותם על העניין הזה, כך שערכנו את המשפט בעוד כמה שבועות ללא ספק.
האם ייתכן שהתרשמו השופטים ש... פילבר הוא בסופו של דבר לא אמין בשום דרך, ולכן אי אפשר לקחת גם את הדברים המבולבלים שהוא אומר, ולמחוק את זה כאילו שזה, אתה יודע, פרי העץ האסור. לא ללכת כאילו שלא הייתה פגישת הנחיה.
אני מתקשה להגיע לחשוב שבית המשפט יחשוב שלא הייתה שום פגישת הנחיה. הרי בסופו של דבר, פילבר הוא מנכ״ל ששר צריך למנות. מתישהו הייתה פגישה. התוכן של פגישת ההנחיה, זה כבר נושא שנמצא תחת מתקפה, ובהחלט יכול להיות שהתוכן שהפרקליטות מייחסת לפגישת ההנחיה, כלומר נתניהו בעצם אומר לפילבר, תעשה את מה שצריך בעניין בזק, תן את התמורה לבזק, יכול להיות שזה לא יוכח במילים, או בתנועות יד. ואז בית המשפט יצטרך להסיק את המסקנות המתבקשות מתוך הנסיבות. ובהרבה מקרים, התיקים של שחיתות ציבורית הם תיקים ציבוריים, שבהם בית המשפט אומר, זה לא, פשוט לא יכול, לא מתכוון על הדעת שהיה פה משהו אחר. אני אתן לך למשל דוגמה למשהו שמסתדר עם זה, שנתניהו מרוצה מהאופן שבו פילבר מטפל בענייני בזק. ופילבר, דווקא כדי להגן על עצמו ולהראות שהנושא הזה בזק לא היה בראש מעייניו של נתניהו, העיד שנתניהו כמעט לא דיבר איתו על נושא הטלקום, הרגולציה של הטלקום, אלא התעסק יותר בנושא הרגולציה של המדיה, בעלויות בתקשורת, דברים כאלה. הוא אמר, בערך פעם בחודש הוא היה מדבר איתי על הטלקום, לעומת זאת הנושא המדיה, הוא מדבר איתי כל שבוע, אולי יותר. עכשיו, זה שר התקשורת, אלה הנושאים הבסיסיים של משרד התקשורת, ונתניהו הרי מינה את עצמו לשר התקשורת.
לא, אין ספק בכלל, אנחנו מבינים את הדברים האלה.
למה זה מסתדר? זה מסתדר כי נתניהו כנראה לא קיבל שום בקשה נוספת מאלוביץ', כי פילבר עשה את העבודה. לכן לא צריך לדאוג, לא צריך מדיניות בתחום הטלקום, כי פילבר בדיוק עושה את מה שצריך, אפילו בלי שמסבירים לו ועוקבים אחריו.
כן, זה גישה אחת. גישה שנייה, זה הגישה, נקרא לזה הפשטנית האדוקה, המשפטית האדוקה, שאומרת, בסדר, ידבר איתו על מה שהוא ידבר, זה לא פלילי. ואז אני שואל אותך באמת את השאלה האחרונה לסיום, התיק הספציפי הזה, תיק 4000, הוא התיק היחידי שבו נתניהו עצמו מואשם בשוחד. בשני התיקים האחרים, בתיק השמפניה
גם בתיק הזה הוא מואשם בהפרת אמונים.
הפרת אמונים, נכון, אבל בשני התיקים האחרים זה הפרת אמונים, ופה הוא מואשם ממש בשוחד, שזה רף יותר גבוה של מעשה פלילי. יכול להיות הקשיים האלה סביב התמורה וסביב עד המדינה יפחיתו בעצם את התפיסה של בהמשך של השופטים למשהו יותר כליל משוחד, ומלכו גם פה על הפרת אמונים?
יש להם את האפשרות הזו מראש, כלומר המדינה בתיק 4000 נאשים את נתניהו גם בעבירת שוחד וגם בהפרת אמונים, לטעמי בלי קשר בכלל לשאלה מה מעיד פילבר על פגישת ה... הנחיה, אם נאמרה, כי זה ברור שנתניהו, אפילו אם, אפילו זה מחזק את עבירת הפרת האמונים, כי נתניהו לא גילה על קשריו עם אלוביץ. אז יכול להיות שהאירועים האלה מקשים יותר על בית המשפט בעבירת השוחד, אני חושב שדווקא מחזקים את עבירת הפרת האמונים, ואני חושב שצריך לא לזלזל בעבירת הפרת אמונים, במיוחד שיש יותר מאחת כזו, אבל כן, תיק שוחד הוא תיק הרבה יותר קשה ומסובך, ואף אחד לא יודע מה עובר במחשבתם של שלושה שופטים שרואים את התמונה המלאה ומחברים או אמורים לחבר אותה לנקודות, ואנחנו צריכים לדעת האם הנקודות האלה מתחברות לעבירת שוחד או לזיכוי. קשה מאוד לדעת.
יפה, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה ולהתייעץ איתך בזמן אמת. דוקטור עידו בן, תודה רבה, המשך שבוע טוב. עד כאן האינטרסנטים להיום, יום ב' של השבוע. תודה לשני אבירם שהקליטה אותי, ליונתן מניאביץ' שעורך את המהדורה. אנחנו נתראה מחר, שלישי. להתראות.